ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים את רבנו הרמח"ל פרק י"ט, ואנחנו בסופו של הפרק. ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. כן, יש כוונה של החסידות לשם שמיים, ויש כוונה של החסידות לטובת הדור. אז זה מסביר כאן, זה הנקודה השנייה, ועוד עיקר, ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה, ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. זאת אומרת, מדוע אני נוהג בחסידות? מצד כוונתי להיטיב בכל מעשיי לדור, לא למען עצמי. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק, כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו זיכרונם לברכה, היש בה עץ. אם יש מי שמגן על דורו כעץ. על מה מדובר שם? מדובר על ארץ כנען, שכאשר משה רבנו שולח את המרגלים, אז הוא אומר, אתם צריכים לראות, וראיתם את הארץ, מה היא. אחד הדברים שצריך לבדוק זה היש בה עץ עם עין. אז הכוונה בפי הפשט עץ, הכוונה עצים. כן, כלומר, אם זה מקום מיוער או מקום לא מיוער. אבל כיוון שזה כתוב בלשון יחיד, אז חז"ל שאלו, מה וכי עלה על דעתו של משה שלא יהיה אפילו עץ אחד? מה, ברור שבארץ גדולה כמו ארץ כנען, ברור שלפחות עץ אחד יש, אפילו במדבר יש עצים. אלא מה? הכוונה היש בה עץ התכוון לצדיק, שמגן על דורו כעץ, והוא התכוון למישהו ספציפי. מי הוא אותו המישהו הספציפי? יוב. כן, יוב, שהיה גדול הצדיקים אצל אומות העולם, ומשה ידע שהוא חי בתוך האומה המושחתת ביותר שבאותו הדור, האומה הכנענית. זאת אומרת, בתוך הג'ורה של התרבות האנושית, נמצא שם גדול הצדיקים, יוב, והוא מגן על דורו. כל זמן שיוב חי, אי אפשר לכבוש את ארץ כנען. החז"ל אמרו, איך יכול להיות שהמרגלים הסתובבו בארץ ואף אחד לא עשה להם שום דבר? כולם היו עסוקים באספדו של יוב, שבאותו זמן, תודה רבה, שבאותו זמן יוב מת. וזה מה שמשה כנראה הרגיש. צריך לבדוק אם הזכות של הכנענים תמה או לא, אם יש עדיין מי שמגן עליהם או לא. היש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. אז זה נאמר אפילו אצל גויים, קל וחומר אצל יהודים. שהצדיק צריך לפעול באופן שהוא מגן על הדור. אז הסברנו בפעם הקודמת, נדמה לי בשם רבי פנחס פיקוריץ, שיש סכנה אצל הצדיק. הצדיק עשוי להיות דווקא המקטרג על הדור. כלומר, כיוון שכל הדור איננו כמוהו, והוא הצליח להיות במעלה יותר עליונה, אז הוא מביא קטרוג על אחרים שאינם כמוהו. כל זמן שהצדיק לא הגיע לאותה מעלה, אין קטרוג. ברגע שמגיע הצדיק למעלה, יש קטרוג. תודה רבה. ותראה, ולכן צריך הצדיק לכוון את מעשיו באופן שהוא ירומם את הדור, שהוא יועיל לדור במקום לקטרג על הדור. ותראה, זה הרי מה שנאמר על אליהו הנביא, כן? כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. ושהקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא ראה את קנאותו הרבה של אליהו, למרות שהייתה קנאות מוצדקת, אמר שאם זה, הוא ימשיך ככה, הוא יהרוג את כולם, אז עדיף לקחת אותו מן העולם. ואז הוא הופך להיות מסנגר על ישראל במקום שבו הוא נמצא. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה בלולב ומיניו, יבואו אלה ויחפרו על אלה. לכן כשצדיקים מתים, או צדיקים נהרגים, או צדיקים מתייסרים, אנחנו יודעים שזה בגלל המוכנות שלהם להיות כפרה על הדור. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. זה מה שאנחנו רואים גם בספר יחזקאל, מובן, אנחנו מביאים את הפסוק הזה בנעילה של יום הכיפורים, לך אמור להם חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע. כי בשובו מדרכיו וחיה, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו גם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה על פסוק ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס יפים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. על מה מדובר שם? זה כדאי לראות את זה בתוך ספר שופטים. מדובר במשהו די מעניין. בימי גדעון בן יואש מאופרה, האבי העזרי, היו חדירות של המדיינים בארץ. המדיינים היו שודדים, הייתה להם ממלכה אמנם, אבל הם היו עושים פשיטות בתוך היישוב ובוזזים את הכל. עכשיו למה זה קרה? אז הכתוב ספר לנו למה זה קרה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל. מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. כלומר, היו צריכים להתחבא. והיה אבזרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל ושב השור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם, ובאו כדי ארבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. כלומר, באמת היה מצב קשה. אבל לפי מה הקדמה של הכתוב, זה מגיע, לא? עשו הרע בעיני השם. והיא כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. והיא אומר להם, מה הוא אומר להם? מגיע לכם, נכון? כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים. והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים ומיד כל לוחציהם, והגרש אותם מפניכם, והתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. אז נו, מגיע לכם. ויבוא, אז הנביא הזה הוא מדבר בשם השם, נכון?
זה
בפרק וו, בספר שופטים. הוא מדבר בשם השם. ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר ליואש אבי העזרי. כלומר, מלאך השם זה מן הסתם פה הנביא, נכון? הנביא, או אולי מלאך, אבל לכל פנים, מישהו בשם השם, אחרי שהוא גמר לזרוק את כל הנאום מלא התוכחה כלפי ישראל, הולך לשבת. איכן? תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. מה זה חובט חיטים בגת? בדרך כלל לחבוט חיטים עושים את זה בגורן, במקום פתוח. אבל הוא חושש שהמדיינים יבואו, אז הוא חובט בגת. הגת, מקום נמוך, שבדרך כלל בו דורכים את הענבים ליין, ושמה, כדי שאף אחד לא יראה, הוא חובט את החיטים שם. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך, גיבור החיל. למה עמך? אתה היחיד, אנחנו רואים זה מההמשך, אתה היחיד בעיר שלך, שממשיך לעבוד את השם, ולא עובד עבודה זרה. כולם בעופרה, עבדו לבעל, עבדו עבודה זרה. כולל האבא של גדעון, יואש, שהיה ראש העיר בעצם, היה בעצם המנהיג של הקבוצה, ראש עובדי עבודה זרה. אז אומר לו המלאך, סוף סוף מצאתי דתי אחד, השם עמך, גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? אגב, הוא אמר עמכם, הוא אמר עמך. במקום זה, מה עושה גדעון? עושה כאילו שהוא אמר עמכם. כי הוא לא רוצה להיפרד מן הכלל. אז אומר, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? מה זה למה מצאתנו? אנחנו יודעים למה מצאתנו. כולם עובדים עבודה זרה. גדעון עושה כאילו שהעם לא עובד עבודה זרה. ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים, אלינו השם, ועתה נתשנו השם ויתננו בכף מדיין. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה גדעון יודע על יציאת מצרים? הרי הוא בכפר שכולם עובדים את הבעל. אז המדרש אומר שאותו יום היה יום פסח בבוקר. והוא אומר למלאך, אתמול בלילה, אבא קרא לי את ההלל. ושם כתוב בצאת ישראל ממצרים. כלומר, באותה משפחה של עובדי עבודה זרה, ממשיכים מסיבות תרבותיות לעשות את ליל הסדר. זה ליל הסדר החילוני הזה, אבל בסך הכל בצאת ישראל ממצרים. אז גדעון מיד מקיש, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הציל את אבותינו, אז מה, למה הוא לא מציל אותנו? המדרש אפילו מכניס את זה כך, הוא אומר, אם תאמר שאבותינו היו צדיקים ואנחנו לא, אז תעשה בזכות אבותינו. ואם תאמר שאבותינו לא היו צדיקים, אז כשם שהצלת את אבותינו, תציל אותנו. כלומר, האדם הדתי הזה, גדעון, שהוא היחיד שעדיין עובד את השם בתוך הכפר, הוא לא מוכן לכתרוג על עם ישראל, אפילו כשזה מוצדק. ויפן אליו השם. כלומר, זה כבר לא המלאך. אחרי האמירות האלה, המחוצפות של גדעון, ויפן אליו השם, ויומר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. זאת אומרת, זה דומה קצת למראה הסנה, כן? מכמה צדדים. מה זה כוחך זה? אמרו חז"ל, בכוח הסנגוריה שלך. אתה מוכן לפעול למען העם, להגן על העם, לסנגר על העם, ולא להגיד כל בוקר כמה שהמצב גרוע, כמה שעובדים עבודה זרה. אתה מוכן לזה? אז אתה יכול להושיע את ישראל. זה הנחיה מאוד מעניינת כאן, זה הנחיה של החסידים. אלמלא שיש אדם שלא מוכן לקבל את הכתרוג והתוכחות הדתיות של השכם והערב, אי אפשר היה להינצל ממדיין. כן. הנביא בא לסנגר על העם, או להוכיח את העם, תלוי. נגיד לך, אני תסתכל בתנ״ך, תראה שזה מחולק בערך חצי חצי. חצי סנגוריה, חצי קטגוריה. ותלוי, גם ככה, וגם ככה. למשל, בתלת הדיפורנות אנחנו קוראים הפטרות קשות, של קטגוריה, בסדר. נכון. אם אין הקדוש ברוך הוא חפץ במותן של הרשעים, מדוע דוד המלך מתפלל יטמאו חטאים מן הארץ? עיין בגמרא מה שברוריה דרשה על זה. נכון, מפנה אותו לגמרא בברכות, דברי ברוריה. למה המדרש צריך להרחיק עד ליל הסדר? כאשר כמה פסוקים לפני כן מסופר שבא נביא ואמר זאת במפורש. אני אגיד לך למה. כי כשהנביא אמר זאת במפורש אף אחד לא שמע. הלאה. אז מה שאומר כאן הרמח"ל, וגדעון נאמר לו לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. כן, יש ביטוי כזה, הוא ראה בטוב ירושלים. כן, כלומר כשאתה מסתכל על ירושלים צריך לראות את הטוב שבה. יש לפעמים שאומרים אי אפשר ללמד זכות. מצב כל כך גרוע, אי אפשר ללמד זכות. עכשיו יש הלכה, כשהולכים לסכול מישהו, נגיד מישהו עבד עבודה זרה, או בעל נערה מאורסה, או כל מיני דברים קשים ביותר, חייב סקילה, נכון? אז מה עושים? מביאים בית דין, 23 דיינים, כולם בודקים, מגיע מסקנה, חייב סקילה. טוב, מה עושים לבן אדם הזה? מכינים אותו לסקילה. מביאים אותו אל הבור שבו עומדים לזרוק אותו, נכון? בשביל הסקילה. ועדיין מדובר שם בעשר אמות מרחק מן הבור, עדיין יש שם על הראש הגבעה הרחוקה ביותר מבית הדין, אדם שעומד על סוס עם דגלים. ולמה הוא עומד עם דגל על הסוס? בגלל שאם מישהו יבוא ויאמר, רגע, אל תסכלו אותו, יש לי זכות ללמד עליו, אז עדיין יהיה אפשר להרים את הדגל ושהאנשים שם בבית דין לא יעשו שטויות, לא יסכלו אותו. אז מדובר עדיין בעשר אמות, שזה פחות מחמישה מטרים מבית הסקילה, עדיין מחפשים עליו זכות. אומרים, אולי יש לו זכות. אחרי שב-23 דיינים כבר פסקו דינו לרעה וכו'. מה אתה לומד מזה? שכשאתה בא להגיד על מישהו שאי אפשר ללמד עליו זכות, תבדוק אם הוא יותר רשע מאותו אדם שעומדים לסכול אותו. בסדר? אז תבדוק. כן. כן, בסדר, דיברתי באופן שברור שלפי ההלכה הוא חייב. טוב, לכן אומר כאן, לפי שכן הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. יש ביטוי יותר חריף אצל הגאון מווילנה, בפירושו לתיקוני הזוהר. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו. מישהו שכל הזמן אומר, הדור לא בסדר, אנשים לא בסדר, מוריי ורבותיי, זה חמור מאוד מה שקורה. הקדוש ברוך הוא שונא אותו. פורש בתיקוני הזוהר. טוב, וכל... מה? זה הנביא. הנביא, יש לו תפקיד גם להגיד את זה. אבל אם הוא זה, כל מה שהוא אומר, יש פה בעיה. הרי זה מה שחזל אמרו על ישעיהו הנביא. מי לנו גדול מישעיהו הנביא? שאמר, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. אחרי שהוא אמר את זה, מה המשך הפסוק? שמעו דבר השם, קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו, עם עמורה. כלומר, אומרים חזל, בגלל שהוא דיבר עם העם בצורה כזאת, זה הפיל את העם יותר. באים בטענות אל הנביא. אבל מה, האמת היא, אפשר לקרוא את זה אחרת. הוי, יחי גוי, זה גוי שחוטא? עם כבד עוון? זרע מרעים, זרע של הרעים, אברהם יצחק ויעקב. נכון, לפעמים בנים משחיתים, עזבו את השם, נעצו את קדוש ישראל, אבל מיד נזורו אחור, חוזרים בתשובה. אפשר גם את זה לקרוא. טוב, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו. אגב, זה לא דבר פשוט, כי כשהצדיק מוסר את עצמו על הציבור, זה סימן שהציבור לא בסדר. קל למסור את עצמך עבור אנשים צדיקים, אבל עבור רשעים קשה. יש באורח חיים משהו מעניין. הוא אומר, וזאת הברכה אשר בירך משה את בני ישראל, אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. עכשיו, זה המקום היחיד בתורה שבו משה מכונה בשם איש האלוהים. וזה דווקא קורה לפני מותו. במה הוא זכה שלפני מותו נהיה איש האלוהים? הוא אומר, בגלל שהוא בירך את בני ישראל באותה שעה. למה? כי הרי למה הוא מת, משה? לא נכנס לארץ, למה? מה? אבל למה הוא עשה אותם? בגלל העם, נכון? גם בי התענף השם, בגללכם. זאת אומרת, משה יודע שהוא הולך למות בגלל העם. אז בשעה ש... אז ודאי שהוא צריך לכעוס עליהם. ובוודאי בשעת מותו, שזה בהחלט בא בגלל העם, הכעס צריך לגדול יותר. ודווקא באותה שעה הוא מברך אותם. אז בזה נעשה איש האלוהים, כך אומר האור החיים. וזאת הברכה אשר בירך משה, זה הפך אותו לאיש האלוהים לפני מותו. שבירך בני ישראל. כן, אז משום הזה הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוצרים עצמם על צונו. ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה. יש את השאלה, למה זה באמת ככה? כלומר, למה שבאמת הרועים האלה יגנו על עם ישראל? לכאורה, יש בעולם צדיקים מורשעים. אנחנו נציל את הצדיקים, נכסח את הרשעים, נגמר. כן?
זה
לא אומר,
יש בזה מטילים צדיקים, צדיק הוא באמת הושיע השם.
מה זה?
מה צדיק הוא באמת הושיע השם.
אז אני שואל למה?
וצדוק הדין במלחב.
כן, אתה צודק, אני רק שואל למה. למה אדם הוא באמת הושיע השם? כנראה שהצדיק יודע שבתוך הציבור של רשעים, זה לא ממש רשעים. כלומר, כשעם ישראל מרושע, הרי חמו חזל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר הרעיות. זאת אומרת, היהודי לא באמת כל כולו שלם עם יצר הרע. יש לו, כלומר, עם העבירה, יש לו נסיבות מקילות, מה שנקרא. כן, מצד הסגולה. הלמה זה דומה, אומר רמח"ל, לאב, שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנה, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול, שאמרו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. אגב, שאלה מעניינת. הרי כהן גדול היה צריך לבקש רחמים, ולכן העונש של מה צריך לבקש רחמים? שלא יהיה רצח, נכון? שלא תהיה רציחה בשוגג. כן, וכיוון שהכהן הגדול לא התפלל לדור, לכן היה רציחה בשוגג. עכשיו, ולכן לכן הרוצח צריך לגלות לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. מה זה יגרום? שהוא יתפלל שהכהן הגדול ימות מהר. אז כתוב שבני המשפחה של הכהן הגדול היו מאכילים את הרוצחים כדי שהם לא יתפללו. נגיד, טוב טוב, הבאנו לכם היום חבילת נקניקיות מיוחדות וזה, וגם הבאנו לכם פרחים וזה. כן, ככה, כל הזמן הרוצח בשוגג היה יושב לו בעיר מקלט, מקבל כל שבוע חבילה מהאימא של הכהן הגדול. כן, רק שלא יתפלל על הבן שלה שימות. עכשיו, ההלכה הזאת היא גם אם כהן גדול מת, אחרי שהתחיל דינו של הרוצח, אבל לא נגמר, ומינו כהן גדול אחר, אז הוא יושב עד מות הכהן הגדול השני. שאלו המפרשים, מה הכהן הגדול השני אשם? הוא היה צריך להתפלל על הדור. זה לא התפקיד שלו להתפלל על הדור. זה הכהן הגדול הקודם שהיה צריך להתפלל. הוא סתם כהן גדול חדש. למה באים אליו בטענות? אז ראיתי מי שכתב, כתוב בגמרא בעצם, שהוא היה צריך להתפלל שהרוצח יצא זכאי בדין. לא התפלל על זה. כן, טוב. וכן אמרו, ההוא גברה דאכלה אריה, שאכל אותו אריה. בריחוק תלת פרסה, במרחק של שלוש פרסאות, כמה זה פרסה? כמה זה פרסה? ארבע קילומטרים. אז שלוש פרסאות? 12 קילומטרים. אז היה ההוא גברה דאכלה אריה בריחוק תלת פרסה דרבי יהושע בן לוי. כן? כלומר, ב-12 קילומטר ממקום מגוריו של רבי יהושע בן לוי, מישהו נאכל על ידי אריה. ולה השתעה אליהו בעדי. הפסיק אליהו הנביא להגיע אליו. הרי רבי יהושע בן לוי היה פוגש את אליהו הנביא כל הזמן. כאן אליהו אומר, אין דבר כזה. מה, נרצח מישהו באזור שלך? אתה עוד רוצה שאני אתגלה אליך? הרי לך החובה מוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. כן? אם מישהו נהרג בקרבתו של רבי יהושע בן לוי, סימן שרבי יהושע בן לוי לא בסדר. משהו לא טוב פה. והנה כבר, מה לא בסדר? לא שהוא עשה עבירה חס ושלום. לא, הוא לא התפלל. והנה כבר בארנו חלקי החסידות הראשיים ופרטיהם מסורים לכל שכל ולכל לב טהור להתנהג בם בדרך הישר לפי השורשים האלה, כל דבר בעיתו. עכשיו, בינתיים דיברנו על השבח של החסידות, שהחסידות זה דבר טוב, נכון? זה טוב למי שראוי לזה כמובן. מי שלא ראוי שקודם כל יצא ידי חובת הצדקות. אבל מי שכבר ראוי לחסידות, המידות האלה, זה באמת פרק ארוך מאוד מה שקראנו. יש פה הרבה דברים ראויים וטובים. עכשיו יש פה בעיה, כאן יש פרק מיוחד שאין כמוהו בכל שאר מסילת ישרים, פרק כף, הנקרא במשקל החסידות. זה פרק ייחודי ביותר, כי בכל שאר הפרקים לא מצאנו במשקל הזהירות, משקל הזריזות, משקל הנקיות, משקל הטהרה ומשקל הפרישות, לא מצאנו. וכאן יש משקל החסידות. מאוד מוזר, פרק הזה. הפרק הזה הוא הכרחי בגלל הסכנות המרובות שיש בחסידות. כלומר, אדם יכול להשתמש במידת החסידות באופן שזה הפך המכוון בחסידות, ולכן צריך להזהיר אותו שלא ינהג מידת חסידות במקום שהדבר הזה מגיע למטרה הפוכה. בסדר? מה? תן לכם דוגמה. בחור ישיבה, סיפרו לי לאחרונה, לא רצה לעלות לאוטובוס. למה? כי משני הצדדים של הכניסה לאוטובוס היו שתי נשים. והוא קרא בגמרא שלא עוברים בין שתי נשים, והוא עשה סקנדל, והוא אמר שהוא דורש שהאישה אחת תעבור לצד השני, ולא הסכימו, ובסוף הוא לא עלה לאוטובוס. בקיצור, חילול השם שאין כמוהו. לא עשה רק כל הדברים האלה, מידת חסידות, זה לא דין ממש. זה בעצה טובה של חז"ל. כן, בגלל עצה טובה, עשה חילול השם, הלבין פני חברו ברבים, מה הרוויח? זה נקרא משקל החסידות. אדם צריך להיזהר בדברים. כן? או למשל, אדם יש לו הקפדה באכילה מסוימת. כן? הוא מקפיד על מאכל מסוים, שהוא, למשל, הוא מקפיד על חלק. כן? מקפיד על חלק. הוא מזדמן אצל מישהו, שמעו שהוא מגיע, עשו במיוחד בשבילו, קנו בשר, שיודעים שבשביל שהוא אוהב וכו' וכו'. אחרי שעשו לו את כל התררם ותרחו בשבילו הרבה, הוא אומר, חלק או לא חלק? כן? ברור. אז איפה משקל החסידות כאן? נכון? בעיה. נכון? אז דברים האלה, אפשר להיכשל בהם, לכן כתב רמח"ל את הפרק הזה. יש פה כמה שאלות. ברור שהתשובה על דברי ברוריה במסכת ברכות אינן פשט. המילים חטאים עם דגש בתת. בפשט הכתוב מתכוונת לאנשים חוטאים. אז הקושיה נשארת. טוב, תשובה. יש מה שדוד אומר, ויש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הלו. טוב. לא, יש שאלה מתחת לזה שאתם... זהו, יפה. מה התועלת בתוכחת הנביאים? הרי הוא לא מחדש ומועיל לישראל כלום. לעומת זאת, הרב קוק זצ"ל כתב הצדיקים התיאורים אלא מקובים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אלא מקובים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. לא נכון. הרב קוק אומר בעצמו, באחת מהאגרות, שזה שהוא יכול להרשות לעצמו להיות עם התפקיד של המוסיף צדק וכו', זה בגלל שיש כאלה שלקחו על עצמם את התפקיד של התוכחה. אם אף אחד לא היה עושה את זה, הוא היה עושה את זה. שלום כבוד הרב, עצם המעשה של הצדיק לטובת הכלל, גורר חטא יעקב, משה ודוד, האבות שלהם לא חטאו. אולם הבנים כן חטאו כאשר פעלו לקידום עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל בהתאם. זה לא פרדוקס? לא. זה נכון שאנשים שעושים עבודה מעשית, תמיד יש איזה משהו שדבק בהם. אבל זה בגלל אופיו של העולם, שבעולם יש קלקול. מדוע הצדיקים נעדרים ממה שקורה בחברה הישראלית? לכאורה הם מסתפקים בתפילות ועוד בסתר, האם הם חוטאים לתפקידם? כן, אני לא ראיתי שהצדיקים נעדרים ממה שקורה בחברה הישראלית. אבל זה שהם לא מצטרפים לכל שטות, זה בגלל שעם ישראל עושה שטות אז צריך להצטרף אליה? לא. כן? מישהו כתב, אם לא נצטרף למחאה, נאבד דור שלם. כן, באמת. ואז אם לא, אולי תלך גם למקרה של כדורגל בשבת אחרי הצהריים. צריך להיות איפה שעם ישראל נמצא. לרב, מישהו כתב, צריך לקחת, אחד הרבנים אמר, צריך לקחת מהעשירים לתת לעניים. זה אני קראתי ברובין הוד. כן. לרב שלום, שבוע טוב. איך רבי, מי אמר שזה רע שיש עשירים? זה טוב שיש עשירים. בלי עשירים, בלי קפיטליזם חזירי, אי אפשר היה לכלכלה להתקדם. כן. כן. לרב שלום, שבוע טוב. אני לא חושב שהסוציאליזם הוא האמת הצרופה, ואני לא חושב שהוא נטול דמגוגיה. כן, יעיין הכבוד, אני אמרתי, הסכמתי שזה לאו דווקא לא זה או זה, אבל בכל זאת, אני פשוט רוצה לעשות תשובת המשקל פה על הנטייה הפופוליסטית, הדמגוגית שיש היום לומר שצריך שוויוניות כלכלית וכו'. בשם מה? למה שהעשירים לא יהיו עשירים? תן לי, אתה רוצה להיות עשיר, גם אתה תהיה עשיר. מה יש?
הדגש הוא על החזיריות, שהם עושים את זה בצורה כזאת, שהם אפילו לא דואגים למראית עין, שהם איכשהו דואגים גם לעם.
עצם זה שיש עשירים, זה דאגה לעם. חברה שאין בה עשירים היא חברה מנוונת. ולא בכדי, הכלכלה הישראלית היא אחת הטובות בעולם. כי יש בה, אצלה, יש אחוז גבוה של עשירים גדולים. לרב שלום, שבוע טוב. איך רבי יהושע בן לוי יכול להתפלל על משהו? אני יודע שזה ממש לא פופולרי, וזה עכשיו יוריד לי את הרייטינג, משהו חבל הזמן. טוב, לרב שלום, שבוע טוב. איך רבי יהושע בן לוי יכול להתפלל על משהו שלא ידע שקורה, שהרי זה קרה שלוש פרסאות ממנו, תודה רבה. כן, זה בדיוק הטענה. אתה לא מתפלל על הדור שלא יקרו דברים כאלה, ולכן זה קורה. לגבי לעבור בין שתי נשים, לא הבנתי, למה זו המלצה? כי השולחן ערוך מביא כאיסור. לא נכון. השולחן ערוך לא כותב אסור לעבור בין שתי נשים. השולחן ערוך אומר לא יעבור בין שתי נשים. יש הבדל, כשהשולחן ערוך אומר אסור, אז זה אסור, כשהוא כותב לא יעבור, זה המלצה. דבר נוסף, יש כל מיני דרכים אחרות לפתור את הבעיה. אם מה שהרב אומר לגבי משקל החסידות, ואם באמת זה מפריע לו לאותו בחור, שלא יעלה לאוטובוס בלי לעשות בלגן. למשל, פעם הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה צדיק לא קטן מהבחור הזה, אין? היה יושב באוטובוס מקדימה. התיישבה לידו אישה לא צנועה. מה יכול היה לעשות? להגיד לה לקום? לא יפה. שהוא יקום יעבור למקום אחר? הוא יתרגיש. מה עשה? ירד מהאוטובוס, עשה כאילו שזה התחנה שלו, ועלה לאוטובוס הבא. אם באמת אתה נוהג בחסידות, אז תעשה ככה. אם מה שהרב אומר לגבי משקל החסידות הוא נכון, אז לכאורה היה צריך להיות גם משקל הטהרה, הנקיות וכו'. למה זה שייך דווקא לחסידות? כי בחסידות הסכנה הזאת מצויה. הבה נקרא עכשיו, בתוך הבתוכו. מה שצריך לבאר עתה הוא משקל החסידות הזה. והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע, באמת, שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות. כי דקותו רב. ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה. אגב, אני לא אומר שאין מצוקת דיור במדינת ישראל, שלא יבינו אותי לא נכון. יש מצוקת דיור. הבעיה היא השימוש הציני שנעשה על ידי בעלי אינטרסים במצוקת הדיור לכוון את האינטרסים שלהם שבכלל לא קשורים לפתרון בעיית הדיור. זה העניין. בכל מחאה יהיה מי שיקפוץ, אבל במקרה הזה זה כזה בולט שלא בא לי להצטרף. אני רוצה באמת לפתור את בעיית מצוקת הדיור. איזה בעלי אינטרסים? הקרן החדשה לישראל למשל וכדומה. טוב, מה ש... מה?
העשירים, הקפיטליסטים, הם בעלי האינטרסים. יש כמה משפחות
יכול להיות
שתוצאים את המדינה
ומלוותים
את כל...
יכול להיות שגם הם מעוניינים במחאה הזאת באיזושהי צורה. מדוע זה טוב שיש עשירים וחברה שוויונית כמו הקיבוץ של פעם היה סמל ואידיאל חברתי, כן? אז אני רוצה להבין משהו. והחברה ההיא שהייתה סמל וכו' הצליחה? מה הרב קרא רובין הוד? ואם אדם, מה זה רובין הוד? ואם אדם ספרדי קיבל על עצמו לאכול רק חלק, למה שיוותר על כך? רק כי תערכו בשבילו, ויתור על עקרונות ולפעמים חילול השם, לא, כבוד הרב? יש הלכה מפורשת שבשעת הדחק אתה סומך על, על דעת מיעוט, נכון? אז הרמה, נגיד שהוא דעה שנדחה. נדחתה להלכה. הרמה הרי מתיר לאכול לא חלק. ונגיד שאתה מאלה שרבותיך פסקוך שאתה חייב לאכול חלק. ועכשיו יש בעיה של הלבנת פנים שזה איסור דאורייתא, ומחלוקת הפוסקים האם צריך לאכול חלק או לא. וזה נקרא שאתה דחק. כשאתה דחק פה סומכים על דעת מיעוט שנדחתה. דבר נוסף, אתה יכול להגיד שאתה חולה, ושאתה לא מסוגל לאכול בשר היום. ושהרופא אסר עליך. תשקר, זה כן, זה בסדר, מותר. תשקר, תגיד, אני לא בריא לי בשר. תישאר רעב? בסדר, בשביל חסידות צריך קצת משהו. חלק זה מחלוקת בדיני השחיטה לגבי בדיקת הריאה. בסדר. כן.
זה נכון גם לגבי איסור של, לא יודע, כמו מגיע לקרובי משפחה חילונים ועושים
עוד
לא יודע,
אז זה בדיוק אותו הדבר. אתה מגיע לקרובי משפחה חילונים והם אינם בקיאים בהלכות. והם חושבים שהם עושים לך כבוד גדול מאוד, שהם דאגו במיוחד בשבילך וכו' וכו', ואתה יודע שזה לא בסדר. נכון? אתה יודע, מדובר שאתה יודע. אתה צריך למצוא דרכים, תהיה חכם. אז ככל שתהיה יותר תנית חכם, תדע יותר איפה להקל. בסדר? ותדע יותר איפה לא להקל. אתה מדבר על חיבוקים?
כן.
על חיבוקים. בוא נספר לך סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע סיפור או לא? כן, בסדר. לא צריך לשלב ידיים. מעשה באחד מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, אחר כך היה בצרפת, הרב רחמים נאורי, זיכרונו לברכה. מה? הציעו לו להיות רב ראשי לישראל, אחרי הרב עוזיאל, הוא סירב. הרב רחמים, אתה הכרת אותו?
לא.
לא, אני הכרתי אותו. הרב רחמים נאורי, שהיה אדם שמקפיד בקלה כבחמורה, אחד מחשובי הפוסקים ממש. ופעם אחת הוא הלך ברחוב, אישה אחת צעקה אליו ואמרה לו, או רבי רחמים, איזה יופי שאני פוגשת אותך. חיתנת אותי, עשית לי את החופה לפני 40 שנה, בוא אני אחבק אותך. עד כאן דברי קודשה. אגב, זה סתם מעניין, עוד לפני שאני ממשיך את הסיפור, שמסביב לרב הזה היה שדר כזה שאפשר לאישה לחשוב שיש מקום לזה. כן? זאת אומרת, בחברה אחרת בכלל לא היה עולה על הדעת שהיא תוכל לחבק את הרב. כן? מה עשה הרב? אמרו לי לספר את זה רק לאנשים תיאורים. אז מי שלא תיאור שלא יספר את זה לאחרים. לא, הוא עמד כמו פסל והיא חיבקה אותו ונשקה אותו. וזהו. והמשיך את דרכו. הוא לא עשה שום דבר לטובתה. והיא עשתה. בנתה. זה חוכמה של אותו חכם. כן, בבקשה.
מצטער על הקושה, אבל אני חושב שהיום מישהו שעושה ככה זה מורגש לצד השני שלו, שהם לא מחזירים בחיבוק.
היה מספיק חכם. טוב, בכלל, אתה מכיר, כולכם מכירים את הסיפור עם הרב מרדכי אליהו והגברת תאצ'ר. זה סיפור שהתפרסם, מודפס, הרבה. כן, מה? בשדה התעופה, כן. כשראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר, הגיע למדינת ישראל, זה היה פעם ראשונה מאז הקמת המדינה שהיה ראש ממשלה בריטי בכלל שהגיע לארץ. זה בכלל היה, מאז שנלחמנו בבריטים וזה, זה היה משהו היסטורי. כמובן, היא יורדת מהמטוס, כל נכבדי המדינה, כולל הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, נמצאים שם. והיא לוחצת את היד לכל אחד, אומרים לרב, כבוד הרב, צריך לדעת, עוד מעט היא מגיעה, לוחצת את היד, הוא אמר, יהיה בסדר. אמרו, כבוד הרב, יהיה פה תקרית דיפלומטית. יהיה בסדר. טוב, הולכים ומתקרבים, מגיע לרב מרדכי אליהו, והוא שואל אותה, האם זה בעלך? אז היא אומרת כן. אז הוא לוחץ את היד לבעל, והוא לוחץ לו פעם שנייה, אומר, וזה בשבילך. אחרי שהיא, כשהיא עמדה לעזוב את הארץ, היא ביקשה למסור את תודתה לרב הראשי על הכבוד שעשה לה. בסדר? זה שאל אותך חכם. זה מה שקרה משקל החסידות, זה מה שכתוב, בסדר? טוב, מה שצריך לבאר אתה, עכשיו תגידו, אבל לא תמיד יודעים איך למצוא את כל הפרטים ופה, אז תהיה תמיד חכם. ככל שאתה יותר חכם בתורה, אתה יודע יותר את משקל החסידות. אגב, אם כבר אני סברתי לכם על הרב נאורי, רוצים לשמוע עוד סיפור? רוצים? עוד סיפור. פעם אחת היה לו חוג של תלמידים שלמדו איתו כל יום, והגיע באמצע החוג, הגיעה אישה אחת, אמרה, כבוד הרב, הבאתי לכם עוגיות שוקולד שעשיתי לתלמוד תורה, והם לא רצו לקבל, ולכן הבאתי לכם את זה, אתם לומדי התורה. אמר הרב, איך עשית את זה? אז היא סיפרה, את הקמח והשוקולד והתנור ופה ושם ושם. והוא שאל אותה, ומה עם הכלים? והיא לא הבינה מה השאלה, היא אומרת, לא, כבוד הרב, זה בסדר, זה בסדר. ואז הוא שאלת עוד כמה שאלות, ועוד פעם שאלת השאלה, מה עם הכלים? והיה ברור שהיא לא מבינה על מה מדובר, והיא אמרה, ואז הוא אמר לה, תודה רבה, אנחנו נאכל את זה ואכלו. אחרי שהיא הלכה, שאלו התלמידים, למה כבוד הרב התיר? אמר פשוט מאוד, סתם כלים אינם בני יומם, וסתם כלי אינו בן יומו, אז הוא נותן טעם נפגם. אז זה לא אסור, בדיעבד, וכאן זה בדיעבד, כיוון שהיא כבר עשתה. מובן? טוב. אגב, עוד סיפור על הרב מרדכי אליהו מקווה. פעם אחת הייתה איזה בחורה שהביאה עוגה לבית הספר, ואמרו לה שלא יאכלו את זה בגלל שזה נאפה בתנור שבו בישלו ירקות של היתר מכירה בשמיטה. אז היא הלכה לרב אליהו, בוכה, והרב אליהו אמר, שאל אותה, האם יש לך אומץ? היא אמרה, כן. טוב, אז תלכי לרבנית שלך, ותבקשי ממנה להתארח בשבת, אצלה. כך עשתה. וכאשר נתנו לה לאכול, לפי ההוראה של הרב אליהו, היא אמרה, אני, אסור לי לאכול כאן. לא יכולה לאכול, אסור לאכול כאן. אז מה קרה? הרב אליהו אמר שאסור לאכול אצלכם. רב ורבנית וזה. היא אמרה, כי אתם עושים תה. ויש דעה שאומרת שאין שום אפשרות לעשות תה בשבת. אז הבינו את הטעות, ביקשו מן הסליחה, הבינו אותה. בסדר. גם משה התחיל ממאבק למען החלש. וגם הרצל התחיל מערבות הדדית. ולא קיבלו אותו בהתחלה. האם אנחנו המאמינים עלולים שוב לפספס? האם במחאה הנוכחית לא ניתן לזהות דרישה של העם לערכים חדשים? תודה, כבוד הרב. אמת. יש בציבור משבר זהות עמוק מאוד. ובאמת המחאה איננה מחאה על הדירות. זה מחאה על משהו אחר, זה חיפוש. חיפוש אחרי עולם ערכי אחר, ולא יודעים איך לבטא את זה. ברור. ולכן לזה צריך להיות קשוב. ולכן אחרי שיתחיל הסמסטר וכולם יפרקו את האוהלים, אז יהיה מקום בהחלט לדיאלוג. בינתיים, מה שכן אפשר לעשות זה לחלק גם שיזוף. האם מכאן מותר ללתת יד לאישה המושיטה יד בשמחות מחוסר ברירה? מה זה ללתת? האם מכאן מותר ללתת יד לאישה המושיטה? מה זה? מה? ללתת? מה? לא, ללתת? אין מילה כזאת. יש, לטיטה זה לשים חיטה במים. אז הוא תכוון שללטט את היד של האישה? מה היא עשתה מסכנה?
אולי ללפט, לא
ללטט. ללפט, לזה הוא התכוון. יכול להיות שלזה הוא מתכוון, אבל אישה שמושטה יד, למה ללפט לה את היד? מה היא עשתה? גם זה לא כך מובן. יש לי מישהו השערה אולי למה הוא התכוון?
אולי אתה לא
שנלמדים. הוא הקליט פעמיים את הלמד. וואי, זה תירוץ. טוב, האם מכאן מותר לתת? עכשיו הבנתי את השאלה. לתת יד לאישה, מושיטה יד בשמחות מחוסר ברירה. יש מצבים שכן, מצבים שלא. זה כדאי לשאול את הרב שלך אישית את הנקודה הזאת. אני אספר לכם סיפור. רוצים לשאול סיפור? פעם אחת הייתה אישה אחת שבאה לרב צבי יהודה. והיה ברור לרב צבי יהודה שהיא מתכוונת להושיט לו את היד. מה עשה הרב? עוד לפני שהיא הספיקה להושיט את היד, הוא הושיט לה את היד. ומיד החזיר, ואז היא לא ידעה אם היא הושיטה או לא הושיטה, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. יכול להיות, יכול להיות, כן, יכול. נכון, אמרתי, יש מה לדבר. הלכתית, הדברים האלה מורכבים יותר ממה שחושבים. היום יש סיסמאות. רבנו הצדיק, האם על פי הסיפורים ננהג בהלכה? היכן יהיה הגבול בין השולחן ערוך לבין סיפורי חכמים? האם היום נתנהג כמו הרב רחמים זצ"ל ולא נמנע מחיבוק עם בנות מבלי להגיב? לכן אני אמרתי שהדברים האלה, אגב, נידונו בפוסקים, זה לא שיש השולחן ערוך והסיפורים, זה לא נכון. הסיפורים האלה הם ביטוי, רק רציתי להראות להלכה למעשה שאותם רבנים ידעו את ההלכה טוב טוב. ולא סתם למדו איזה סיסמה, כתוב איזה סעיף בשולחן ערוך, כבר יודעים שיודעים, חושבים שיודעים את ההלכה. זה טעות חמורה, שאנשים חושבים, קראו פסוק, משפט אחד בשולחן ערוך, כבר כל העולם כולו רשעים והם הצדיקים והם יודעים מה צריך לעשות. זה נקודה אחת. דבר נוסף, לכן אני אמרתי כמה פעמים, עוד לפני ששאלת את השאלה, שבהלכות האלה יש דברים שלא כותבים. ולכן צריך אדם לקבל הדרכה מרבו. זהו, הלאה.
הרב, יש?
כן.
במסכת סוכה יש... מי שהיה
רוקד
עם
הכלה, כן,
כן. והיה זה, והיה אומר,
כן, כן. מכיר את המקור. יעיין הכבודו ברית בעל זה, מובא בדגול מרבבה ביבן היזר. בסדר? הנה. ככה אנשים יכולים, אנשים מחפשים, נכון, אז אני אומר, כיוון שאנשים אוהבים דברים מודפסים, אז אני מציע להם להסתכל בדגול מרבבה, באבן העזר שמה בהלכה שהתרחקון מהראיות בשם הריטב"א. אחרי שיקראו את הריטב"א המובא בדגול מרבבה באבן העזר, אז מוכל להמשיך לדבר. הלאה. זה על סמך על מה שהבאת שם, כן.
מי שקורא את הלכות של הרמב"ם, הוא צריך עיון כמו הגמרא.
נכון. מה שצריך לבאר אתה הוא משקל החסידות הזה, והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע באמת שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות. כי דקותו רב, ויש לה יצר בדבר הזה כניסה גדולה. על כן נמצאת סכנתו עצומה, כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק. כאילו הם רעים, באמת הם לא, והרבה חטאים לקרב, כאילו הם מצוות גדולות. ובאמת שלא יוכל איש להצליח במשקל הזה, אלא בשלושה דברים. צריך שלושה דברים כדי לנצח בו. אחד, שיהיה ליבו ישר שבלבבות, שלא תהיה פנייתו אלא לעשות הנחת רוח לפניו יתברך, ולא זולת זה כלל. כלומר, לא מה יגידו עליך ומה יכתבו עליך בעיתון. צריך לעשות מה שאמת. שתיים, ושיהיה מעיין על מעשיו, עיון גדול, וישתדל לתקנם על פי התכלית הזה. תבדוק את עצמך. ואחר כל זאת, יהיה משליך יהבו על השם. צריך להתפלל. שאז יאמר בו אשרי אדם עוז לו בך. לא ימנע טוב להולכים בתמים. אמנם, אם אחד מן התנאים האלה, כמו משלושת התנאים האלה, יחסר לו, לא יגיע אל השלמות וקרוב הוא להיכשל וליפול. דהיינו, או אם הכוונה לא תהיה מובחרת וזקה, או אם יתרשל מן העיון במה שיוכל לעיין במעשיו, או אם אחר כל זה לא יתלה ביטחונו בקונו, קשה לו שלא ייפול. אך אם שלושתם ישמור כראוי, תמימות המחשבה, עיון וביטחון, אז ילך בטח באמת ולא יעונה לו כל רע. הוא הדבר שאמרה חנה בנבואתה, רגלי חסידיו ישמור. ודוד כמוכן אמר, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו. אז יש לנו פה, אם כן, כמה כללים חשובים בהבנת החסידות, ובזה נעסוק בפעם הבאה בחודש אלול. כל טוב.